הרב בני לאו, שופטים פרק ה'.
הגענו לשירה דבורה לפרק ה', שירה של הנביאה, שירה שיש בה איזשהו גובה, שמזכיר לנו לא סתם מאוד מאוד את שירתו של משה עם ישראל בשירת הים. החוויה היא אותה חוויה, הגובה הוא אותו גובה, אבל הסיפור שונה לחלוטין. כאן אנחנו לא צופים אל פני העתיד, כמו בשירת הים שמשה אומר, מקדש השם, כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. כאן אנחנו מדברים על העבר, אנחנו חוזרים אל המלחמה, ובעצם כשחושבים על מה יש לפנינו, יש פה ועדת חקירה. יש פה ועדת חקירה מפויטת מאוד, עם הרבה צבע, הרבה קול, הרבה קצב, שירה מופלאה, שירה אדירה, אבל ועדת חקירה. אתה מנסה להבין מה אומרת לנו דבורה, אחרי היופי, אחרי הגובה. אני מזכיר לכולנו שבפרק הקודם, בפרק ד', כשדיברנו על המלחמה, ביקשתי לשים את העין, ככה לצוד את המבט, על השאלה מי הביא את הניצחון. כשברק אומר לדבורה, אני לא אצא לקרב אם את לא תבוא איתי, היא אומרת לו, בסדר, אבל תדע לך שאתה מאבד גובה. כשאני אבוא איתך, אז לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור אדוני את סיסרא. עכשיו, ביד אישה זה לא רק להגיד ביד החלש שבחברה, הרי המושג הזה של המין החלש זה משהו ערמומי מאוד, דווקא פה בפרק אנחנו רואים נשים את יעל ואת אם סיסרא, ספר שופטים יודע את מעמד האישה האמיתי שיש בו תבונה שמוליכה להנהגה, עוד נגיע לאשת מנוח שהיא הסיפור הגדול של שמשון, אבל כאן כשהוא אומרת, לא תהיה תפארתך, אומרת דבורה, היא אומרת בעצם אתה סיפור של החמצה, אתה ברק בן אבינועם, היית אמור להיות זה שמחולל את הנס בדרך הטבע, כמו אהוד בן גרה, אתה אמור לקחת רוח שפועמת בישראל, לנער אותה, לעורר אותה, להניע אותה ולהביא אותנו לניצחון של מושיע, של שופט, אבל אתה לא. אתה לא מכיוון שאין לך את זה, ולכן אני בכוח הנבואי, אני בכוח השופטת של ישראל, אני בכוח הרוח, אני מניעה אותך, ועל ידי זה בעצם מי שמחולל את הנס יהיה ההתגלות של השם שפועל לא בצורה נסתרת, אלא בצורה גלויה מאוד. וככה מתחילה שירה דבורה. היא מתארת קודם כל את הפרעות, בפרוע פרעות בישראל, היא מתארת את אנוכי להשם השירה, השם בצדך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, שמיים נטפו, אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני השם. אנחנו יכולים לחשוב שהתיאור הזה זה תיאור של מעמד יציאת ישראל ממצרים וכניסתם למדבר, אבל באותו רגע אנחנו גם יכולים להאמין שהיא מתארת את מה שהתרחש עכשיו במלחמה האחרונה. שהרי קראנו בפרק הקודם שהקדוש ברוך הוא בבת אחת חולל איזשהו נס שה-900 רכב ברזל שותקו בבת אחת, זה קורה על ידי ארץ רעשה, שמיים נטפו, הרים נזלו מפני השם. זאת אומרת, היא מגלה לנו בתוך השירה שלה שהרעידת העולם שהתרחש בהר סיני, כמו שכתוב במעמד הר סיני, הר סיני עשן מפני אשר ירד השם, וההר חרד מאוד, אותו דבר כאן, אנחנו במקבילה. הפעם זה לא הסיני שרועד, אלא הפעם זה הארץ שרועדת. ואז היא מתארת את המציאות הפוליטית הריאלית, בימי שמגר בן ענת, בימי יעל חדלו אורחות, הולכי נתיבות ילכו, אורחות כלכלות, יש מצב ביטחוני נואש, הדרכים מרוקנות מאנשים. לא ידענו את זה קודם. כשאנחנו אומרים שישראל משתעבד על ידי כנען, אנחנו חושבים שיש איזה פיגוע מקומי, אבל אתה מבין שזה פיגוע מרחבי, אתה מבין שברגע שהעמקים מאזור, נאמר, הקריות ועד עמק ישראל, כל העמקים האלה משותקים על ידי הכנענים, הארץ בעצם הופכת להיות לא רק מפולגת, אלא משותקת. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. היא מתארת את הרגע שבו היא לא יכולה לשאת יותר. ואם אנחנו קראנו נכון את הפרק הקודם, אנחנו מבינים שהתפקיד של דבורה כשופט את העם, היא גם השעון המעורר של העם. היא זאת שאומרת פעם ופעמיים ושלוש, תתעוררו, אורו נא. היא זאת שמנסה לפעול אל ברק פעם. אתם זוכרים בפרק הקודם שהיא אומרת, הלא השם ציווה. זאת אומרת, כבר היה פעם ופעמיים שדיברתי לך, ואתה לא עושה שום דבר. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל, לא יכולתי להבליג יותר. אפשר לראות את זה כאיזה ביטוי של שחצנות, של אני, אבל אפשר גם לראות את זה באיזושהי עוצמה של מנהיגות שאומרת, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש, או לפחות תהיה אישה אם בישראל. ואז היא מתארת 40 אלף בישראל, שזה מספר זעום, והיא אומרת משפט מאוד מעניין, ליבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם ברכו השם. גם כאן את הפסוק הזה אפשר לקרוא אותו כך ואפשר לקרוא אותו כך, אפשר להגיד ליבי יוצא בטובה אל חוקקי ישראל, אל אותם מנהיגים, מחוקקים. אפשר לראות את זה גם כמו שנראה בהמשך, באיזושהי נימה צינית שאומרת, אתם יושבים ועושים קונסוליום, קונגרסים, ועדות, מדברים, אבל מה קורה בסוף? המתנדבים, איפה נמצאים המתנדבים? אתם ברכו את השם המתנדבים, והיא מתארת רוכבי אתונות סחורות, יושבי על מדין, הולכי על דרך שיחו. מי זה האנשים האלה? זה האלפיון העליון, זה אולי האינטליגנציה, זאת אולי המנהיגות, אתונות סחורות, זה מין ביטוי כזה למעמד הגבוה. אתם כל כך יפים, אתם כל כך נעימים, אתם כל כך מדברים. אבל מה קורה בסוף? מכל מחצצים בין משאבים, שם יתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל. זאת אומרת, אנחנו חייבים פה לייצר תנועה חדשה, אורי, אורי דבורה, אורי, אורי. קום ברק, שווה שביחה בן אבינועם. התיאור של ההתחלה, 10-11 הפסוקים הראשונים, זה תיאור של ההתעוררות מול השפל, מול החידלון, מול המקום שאין כלום. ואז היא אומרת, השם ירד לי בגיבורים. בסוף בסוף מי שיפעל אצלנו זה לא יד האדם אלא יד האלוהים. זאת בעצם השירה. אומרת, אנחנו כבני אדם נכשלנו. אנחנו לא לקחנו את האחריות, היינו אמורים לקחת את האחריות, אבל המנהיגות שלנו שמתוארת על ידי הדמות של ברק בן אבינועם, הדמות הייתה דמות חדלה, דמות שלא הייתה מסוגלת להתעורר כמו ש ראינו בפרק הקודם אצל אהוד בן גרה. ואז היא עושה ועדת חקירה לשבטים. בוא נסתכל, היא אומרת, עם ישראל, עם של 12 שבטים, בוא נראה מי יתגייס למלחמה ומי לא יתגייס למלחמה. הרי דיברנו על כך שהכנעני יושב על העמק, פרוס בצבא חזק, צבא משמעותי, וגורם לשיממון בדרכים. מי נפגע מזה? לכאורה כולם? מסתבר שלא. היא מתחילה להסתכל, מי בא למלחמה? אז היא אומרת, באמת אפרים שורשם בעמלק, אחריך בנימין בעממך, זאת אומרת, הצבא שלי, אני משבט אפרים, והשכנים שלי בנימין, הם באים בני מחיר, ירדו מחוקקים, מזבולון בשבט סופר, שרה יששכר עם דבורה, יששכר כן ברק, יש את השבטים המיידיים, שזה אלה שגרים איתי בהר אפרים, ואלה שסבלו באופן ישיר מיידי, מידי הקלגסים הכנענים, שבט זבולון ושבט יששכר. אבל אז, בפלגות ראובן, גדולים חיקקי לב, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות עדרים? לפלגות ראובן, גדולים חיקרי לב. יוסף חשבון, אתם גרים בעבר הירדן, שכחתם אותנו לגמרי, רחוק מהעין, רחוק מהלב. אבל בוא נתקרב, היא אומרת, בוא נלך לשבט דן, שבט דן. למה יגור אוניות? ברור שמדובר פה על שבט דן לפני שהוא נודד אל אזור הצפון. הוא עדיין נמצא באזור הספנות של אזור נחלת דן הישנה, באזור יפו, באזור אולי עד עזה. אנחנו עוד לא מדברים על הפלישתים הכובשים, ודן יגור אוניות, יש לו מסחר, ואשר מהצפון, בגבול החוף הצפוני, ישב לחוף ימים, על מפרציו ישכון. מה פתאום שהוא השענן שגר בקרב הספנים, הסוחרים, הנוחרים, הוא ילך להילחם נגד הכנענים שהם בני בריתו בעצם? על מפרציו ישכון. תחשבו על מפרץ אקו, על צידון, על ביירות. הם יושבים שם, אני רוצה לחיות בשלום. מה פתאום שאני אחרחר מלחמה נגד הכנעני? זאת אומרת, התמונה כאן היא תמונה של אלה שכן התגייסו, המתנדבים בעם ברכו השם, ואז היא נותנת לנו את השיא, זבולון, עם חרף נפשו למות, נפתלי על מרום שדה. הייתי מציע להתעכב לשנייה אחת על הדבר הזה. אתם יכולים ללחוד בעין תמונה של 10,000 הלוחמים משבט זבולון ומשבט יששכר ושבט נפתלי נמצאים למעלה על מרומי השדה בהר התבור, ולמטה בעמק, עוד לפני הביצה הגדולה, כשהאדמה הייתה יבשה, ימי הקיץ, אנחנו רואים 900 רכב ברזל. מי שירד מהר תבור, לא משנה לאיזה כיוון, תרד מערבה, תרד מזרחה, תרד דרומה, מי שיורד מהר התבור, אחת דינו למות. הירידה אל הר התבור זה חרף נפשו למות. השבטים האלה שעלו עם ברק היו אנשים שהיו מוכנים למות באותו קרב. בסופו של דבר, הם לא היו צריכים להילחם, כי מן השמיים נלחמו. הכוכבים עם סולותם נלחמו עם סיסרה, ולכן נחל קישון גרפם, הביצה הזאת, הגשם שירד בבת אחת, והשיטפון גרם לכל 900 רכב להיות משותק. זהו. בזה ניצח האלוהים את המערכה. ככה נראית שירת דבורה בחלקה הגדול. החלק הנוסף, כמובן, נותנים את מקומה של יעל, אשת חבר הקיני. אני רק אעיר הערה שיעל כאן בשירת דבורה, לעומת יעל של הפרק הקודם, היא מאוד מאוד אקטיבית במובן הזה שהיא מוסרת את נפשה ואת גופה. היא בין רגליה קרה נפל, באשר קרה שם נפל שדוד. זה דימוי כמעט מזמין אותנו אל הקריאה המינית שהיא מפתה אותו, את הלוחם הגדול שרץ אליה. הוא בטוח שהוא מגיע לאוהל של התומכים בו, הקיני שהיה בברית עם הכנענים, ופתאום הוא מוצא את עצמו בתוך מוות, בתוך רגליה של יעל, אשת חבר הקיני. השירה של דבורה אל יעל היא השירה של הברכה הגדולה על האומץ, על התעוזה, לייצר את החיסול הזה בתוך האוהל שלה. ואז מגיע אקורד הסיום. אקורד הסיום הוא מרתק. פתאום דבורה, כאישה, לא כשופטת, לא כנביאה, כאישה מתבוננת אל אישה. היא ראתה את יעל, נתנה לה ברכת משה ברך, אבל עכשיו היא מסתכלת אל אם סיסרה. בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרה. היא דבורה, המנצחת הגדולה, שומעת את הבכי של אם סיסרה מתי. בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרה, מדוע בושש רכבו לבוא. האימא חשה במעמקי הרחם שלה, היא כבר חשה את החידלון. הבכי של אם סיסרה קודמת לבשורה על מותו. ואז מנסים לעטוף אותה, את התחושה העמוקה הזאת של הבושש רכבו לבוא, עוטפים אותה בשירה של שירת המנצחות. מה זה שירת המנצחות? כמה עלוב, כמה עצוב. שירת המנצחות זה השירה של הנשים הנמצאות בתוך הארמון של המלך שיצא לקרב, והן בזות לנשים השבויות שבאות להיות רחם רחמתיים לראש גבר. האישה היא רחם של הצבא הכובש. הם עצמם הנשים ששבויות בתוך הארמון לכאורה, הן לועגות לנשים השבויות, ודרך הלעג הזה, עם הצבעים, עם הרקם, רקמתיים לצברי שלל, הן מנסות לחפות על תחושת העומק, ודבורה שומעת את הבושש רכבו לבוא, ומשמיעה לנו פעם יחידה בתנך את הביטוי, ותייבב, ותייבב. יש פה את הבכי העמוק העמוק, שמשמיעה לנו דבורה בשירתה, בפס הקול של האם של המובס. כן יובדו כל אויביך השם, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ואז ותשקוט הארץ 40 שנה כמנהג ספר שופטים.